לקחת אותי כבר לשם, למות אצלם, אמרו להם שאני אחיה אולי שבוע.
ידעו שדרך היחידה שיכולה להציל את האדם, אף דבר לא יכל להוציא אותי מהעולם שאני חייתי בו. הייתי פרא אדם, דבוק בפשע.
והגשתי איזו הגשה, כאילו הקדוש ברוך הוא שם את האצבע שלו על המחלה שלי וזרק את זה החוצה.
שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית על גבול האור. בתוכנית הזו אנו נפגשים עם עולמות כל כך שונים ומגוונים, פרצופים שונים, דעות שונות, רקע שונה. וכמו תהליך התשובה עצמו, גם ההליכה בתוך העולם המיוחד הזה היא אישית ומיוחדת לכל אחד ואחד. יש המנסה לשכוח מהעבר ולחיות רק את ההווה והעתיד. מרגישים שהעבר מכביד ומפריע, דוחף חזרה למחוזות אפלים. ויש כאלה שדווקא מנצלים את מה שהיה, את הצללים והסיבוכים, להתקדמות רוחנית חזקה יותר. להשתנות, לשמוח בהווה, וגם להשפיע על אחרים. דווקא מתוך הנפילות של העבר והניסיון הקשה, צועדים לעולם טוב יותר. במובן הזה מקבלת האמרה, זדונות נהפכות לזכויות, תפיסה שחכמנו הסבירו אותה באופנים רבים ובשיטות מיוחדות, היא מקבלת משמעות חדשה. האפשרות להשתמש בזדונות העבר כדי להשפיע ולקצור מהם זכויות לעתיד. על גבול האור, תוכנית חדשה, סיפור חדש, והאורח שלנו להיום הוא גיא מינץ. שלום גיא.
שלום, שלום. שלום זה, כן, הבטיחו שלום.
כן, טוב, נעזוב את הדברים האלה יותר מאוחר. גיא, אתה, יש לך סיפור אישי מעניין. כמו כולם בעצם, ורק שאתה גם מספר אותו בכל מיני הזדמנויות, ובעצם דרך הסיפורים האלה הגענו אליך, אז היינו מבקשים לשמוע ממך את הסיפור, שלך, הסיפור האישי, ולהכיר אותך, ואנחנו בהמשך גם נשוחח על נושאים נוספים שאתה עוסק בהם.
טוב, כל צעד שעשיתי עד היום בחיים שלי נראה לי מאוד מאוד הגיוני כצעד הבא הכרחי. איכשהו פתאום היום אני עם כיפה וציציות וזה בצד היהודי של המתרס וזה גם היום נראה לי הכי טבעי שבעולם. לא נולדתי ככה, נולדתי למשפחה עם הרבה יידישקייט אבל לא יותר מדי מצוות בן אדם למקום, לא יותר מדי מסורת כפי שצריך להיות. קריית מוצקין, יש לי שני הורים יקרים אור אבי יואב, ויש לי שלושה אחים, גל, אחות בת 24, ורז בן 19 ו7 חודשים, ואור בן 14 וחצי, ואנחנו משפחה מאוד מאוד מגובשת, ומשפחה מאוד מאוד ישראלית, צברית, טיפוסית, אבל בלי הרבה רוח יהודית. גדלתי בקריית מוצקין. יהדות הייתה חלק מהעולם, אבל בצורה שהיא תמיד הייתה שם כידיעה שאני יהודי. חוץ מזה מה זה אומר לי, לא, אני תמיד יותר ישראלי מיהודי וכו'. היו לי, בוא נאמר ככה, הרבה בעלי תשובה כל הזמן שאני שומע. רוב המסלול שהם הוא דומה. זאת אומרת, ניצול כל הפיתויים והגירויים שהעולם שנקרא חילוני, אני לא אוהב את המילה חילוני, אבל ניצול הפיתויים והגורים שהעולם החילוני מציע, בכל אחד ברמה שהוא צריך, רמה שצריכה כדי לספק אותו להגיע לרוויה, ובשלב מסוים להתחיל לשים לב מי אני מה אני, ואז מגיעים ליהדות, כי מי ששואל את השאלות האמיתיות עד הסוף תמיד יגיע ליהדות. כי גם באסלאם חיפשתי וגם בנצרות וגם ב... בודהיזם, וגם אצל רופא אליל אינדיאנים, ובסוף הגעתי ליהדות. אז הלכתי על דרך האלימינציה, שללתי כל דבר, ובסוף הסתכלתי בריא ואמרתי, אין ברירה. זאת אומרת, אם אני חייב להיות, אם אני רוצה להיות אמיתי עם עצמי, אז יש לי רק דרך אחת, ובחרת בחיים. הילדות שלי עברה כמו ילדות של ילד שנקרא חילוני, וזו ילדות שמבוססת בעיקרה, אתה יודע, יש ביטוי שגור, יורם, של יש ביטוי שגור על השפה של אל תשים לב בחברה, זה ביטוי ברחוב, אל תשים לב, וזה ביטוי ענק, אנחנו צריכים להקשיב לעברית. כל תפיסת העולם שמתקראת חילונית מבוססת בעיקרה על לא לשים לב שאני חי, לא לשים לב מה קורה איתי, וזה בעצם מה שהיהדות מלמדת אותי, על עם כל ברכה שאני אומר, עם כל לשים לב איזה יום אני נמצא בשיר של יום, ולשים לב מה אני מכניס לפה, ממה זה מורכב גם, מה המרכיבים. לשים לב, לקחת את הלב, לשים אותו במקום, או בדבר שאני עושה. ותרבות שהוציאה את היהדות מתוכה, התרבות הישראלית שהוציאה את היהדות מתוכה בעצם לא שמה לב, אז גם אני גדלתי בלי לשים לב. אז שיחקתי כדור יד במכבי קריית מוצקין. גיל 15-16 אפילו הגעתי לנבחרת ישראל, לאפרוחים. לקחנו אליפות המדינה, ואפשר להגיד שדי עשיתי חייל בתחום הזה. במקביל גם הייתי מדץ, הייתי מדריך צעיר בתנועה. כן, שומר צעיר, זאת אומרת, הקו של השומר הצעיר די מצחיק, אם אני מסתכל איפה אני נמצא היום. ולמדתי בעוד ביאליק. בצבא הייתי, שירתי בחיל מודיעין 3.5 שנים, הרבה לא נדבר על זה. וההמשך היה המשך מאוד שגרתי לנער ישראלי, צבר, לא חובש כיפה. ירדתי לאילת, עבדתי במלון, חזרתי, התחלתי לעבוד ככתב חדשות בטלוויזיה בכבלים בתבל, בצפון. משם התגלגלתי לחברת הפקות של ערוץ הספורט, ערוץ 5. עברתי לאזור מרכז, גם שם עבדתי בטלוויזיה. בשלב מסוים הבנתי שהנשמה פשוט לא נהנית, שהנשמה פשוט לא מגיעה לסיפוקה. אז מה עושה גברבר ישראלי בן 24 שרוצה להגשים את עצמו? כמובן, אני שווה השווי שלי נדעת במספר בהצלחה שלי עם המין הנשי כמה שיותר. אז הפכתי להיות מאושיות חיי הלילה התל אביבי, שפלת פלשת. נהייתי ברמן, עבדתי במועדונים, אני חושב שלא קיימים הרבה מועדונים שלא כיכבתי בהם. כן, זה חלק מהעבר. והשווי שלי כבן אדם נמדד אם הופעתי במדור החילוץ של העיר ביום שישי או לא, או אם הלהקה שלי, הייתה לי להקת רוק, להקת ברים בתל אביב, אם הצלחנו להביא 20 צופים להופעה, זה כאילו מילאנו את פארק הירקון, הרגשנו כאילו מילאנו את פארק הירקון. לא הרבה תוכן, זאת אומרת, לנוע מגירוי לגירוי, מפיתוי לפיתוי, שגם הסמים נכנסים בפנים, והסמים הם בכלל לא בעיה. מדברים היום המון על בעיית הסמים של הנוער. סמים הם לא בעיה. סמים הם פתרון גרוע לצורך מסוים של אוכלוסייה מסוימת שרוצה להרגיש סיפוק רוחני, רוצה להגיע לגבהים יותר מרוממים, ו... הסמים הם סיפוק זמין וזול ועכשווי ומקובל ונפוץ. מזמן הם קיבלו לגליזציה בתרבות המחתרתית. זה כחלק מתרבות סיפוק עכשיו. הרי אנחנו חיים בתרבות של סיפוק עכשיו. אני רוצה עכשיו את מה שבא לי. שלום עכשיו לדוגמה זה גם לדעתי חלק מסיפוק עכשיו. אני רוצה את זה עכשיו. וגם הסמים, אני רוצה סיפוק רוחני, אז עכשיו, סם. זה לא בעיה, זה פתרון גרוע. רב שלמה לקרליבך, זכר צדיק לברכה, נהג להגיד שאלה שהם פונים לתרבות ההתפקרות, הם לא עושים את זה כי הם לא דתיים. גם את המילה דתיים אני לא אוהב. הם לא עושים את זה כי הם לא דתיים. להפך, זה בגלל שיש להם צרכים דתיים הרבה יותר עמוקים שהחברה והקהילה מסביבם לא ידע לתת להם ולספק להם. והיום, בדיעבד, אני מסתכל על... אני משחזר את עצמי במסיבות החשק ההמוניות, מסיבות הסמים והטרנס ההמוניות שהשתתפתי בהם, אני מסתכל על עצמי ועל אנשים שהקיפו אותי במסיבה, הצורך הרוחני על הפנים של האנשים הוא כל כך עז, הצורך להגיע לגבהים, שיש פה איזה פוטנציאל ש... יום אחד אנחנו נלמד איך להוציא את, את הניצוצות מהקליפות, איך להעלות אותם.
כן, גיא, אתה אספר פה ככה במהרה, חולף ביפו על פני כל החיין הילדות והנערות שלך, והבגרות גם, המוקדמים יותר, ומנימד כולך כבר אפשר להבין את, את השלב שאתה עומד בו היום, ואת היחס שלך למה שהיה בעבר. אבל... באמת בשביל אולי להבין יותר טוב את, את אחינו שעדיין נמצאים בתוך העולם ההוא, בלי להיכנס עכשיו כמה הוא טוב או לא טוב, בוודאי צריך להבין יותר מה טוב בעולם הזה, או מה מושך בעולם הזה, או מה מענה בעולם הזה. כשאתה מסתכל היום במבט לאחור על העולם ההוא, מה אתה יכול להיות להגיד על התחושות, על החוויות החזקות שקיבלת ממנו, או שחווית אז?
אתה מתכוון לעולם שנקרא חילוני, נכון?
כן, כן. כדי, אני אומר, כדי להבין יותר טוב את העולם ההוא, כדי לנסות לעבוד מולו ולהתחבר אליו, בוודאי צריך להבין ממה הם נהנים גם.
נכון, נכון. קודם כל הם לא נהנים. תתחיל מזה. אני משחזר בשיחות שאני מעביר לבני נוער, בישיבות תיכוניות, באולפנות. יוצא לי לדבר עם בני נוער על מה מרגיש ומה חושב הנוער החילוני ולמה הוא נמצא שם. קודם כל, אני מביא כדוגמה את המילים של השירים שכתבנו, הלהקה שלי. קראנו לעצמנו דחף קידוש לבנה, לא ידענו מה זה אומר, אבל זה שמע לנו שם יפה וזה ביטוי שאנחנו מכירים. כל המילים של השירים היו איזה בסה לי, כמה לא טוב לי, איך אני שונא את הביצה התל אביבית הזו, מתי אני אצליח להתרומם, מתי אני אמצא את האושר. המון 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 ביטויים של חוסר סביעות רצון, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה, אם אנחנו נשאל אדם שהוא לא חובש כיפה, מה שלומך, או מה קורה, מיד הוא יגיד על הפנים, בסה, תראה את המצב, וכו'. נשאל בן אדם שהוא כן חובש כיפה, מה קורה, אז גם אם לא בדיוק טוב לו באותו רגע, הוא תמיד יגיד, ברוך השם, וחיוך על הפנים. וזה הבדל עצום בעיניי. ואם אני יכול לצטט למאזיננו שכן מכירים קצת, אז תסתכלו, בוא נסתכל על ה... על ה... היום אנחנו יודעים שהמחנכים של הנוער שנקרא חילוני זה בעצם הזמרים והאומנים. וכי המורים בזרם הממלכתי חילוני מזמן הפסיקו לחנך. מי שיותר מחנך זה... זה הזמרים. אז ברי סחרוף אומר, כולנו עבדים. כולנו עבדים של מישהו שמבקש מאיתנו עכשיו תרגישו. ופותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא. זה שורות, צריך רק לקרוא את השורות שהם אומרים. זה לא הם, זה אנחנו. הם זה אנחנו. או אסף אמדורסקי, יש לו שיר להיט, להיט דיסקוטקי מיסטרי, אתה צריך אהבה חדשה, ובית השני בשיר הזה מתחיל, קמת בבוקר כאילו שיש לך סיבה. זאת אומרת, אנחנו פה, צריך לי, גם החילונים לא אוהבים את צורת החיים שלהם. ההבדל הוא שהם עסוקים בלקטר, ומקטרים על המצב, ובשביל לקום ולעזוב את מעגל הנינוחות שלהם, אתה יודע, כולנו חיים במעגל נינוחות. מעגל נינוחות זה לא רק שנוח לי, זה מה שאני נינוח, זה שלא טוב לי בעולם, יש לי דברים שאני יודע שהעולם שלי דפוק, אבל לא מספיק גרוע כדי שאני אקום ואני אצא ממעגל הנינוחות שלי למצב של חוסר ודאות. אלה שחיים במעגל הנינוחות הזה פשוט לא מספיק אמיצים כדי לקום ולעזוב ולהגיד אני משנה, אני בודק מחדש את האקסיומות, את הערכים וההנחות שעליהם אני משתית את כל תפיסת העולם שלי. אז לשאלתך, גם אלה שנקראים חילונים לא אוהבים את צורת החיים שלהם, כמה שהם יגידו שהם כן. הם יגידו שהם כן כי הם הם יצדיקו את עצמם כדי לאהוב את מה שהם מסתכלים בריא. כי סך הכל, ברגע שאתה בא לבן אדם שהוא נקרא חילוני, ואתה מציב מולו את ראי, את הראי, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מדבר, איזה מילים אתה אומר, לא הרבה אנשים יגידו, וואי, הציבו לי ראי, ואני לא אוהב מה שאני רואה, ואני צריך לשנות את עצמי, אני נראה לא טוב. רוב האנשים ייתנו אגרוף לראי, ישברו את הראי, ויגידו, הראי מקולקל. וזה מה שיקרה לרוב אלה שיגידו, לרוב אלה שיסתכלו על החברה החילונית, וכרי סך הכל, אתה יודע, אני מסתכל על כל השבועונים שמוכרים, אני מסתכל על רייטינג, על פנאי פלוס, וכל הזמן אני רואה את אותם פרצופים, את אותו אקי אבני, אותו סנדי בר, סנדי בר זה שם עברי שורשי, סנדי, אני מסתכל על יאל בר זוהר, ואני מסתכל על כל אלה שמייצגים את תרבות הנהנתנות התל אביבית, כל הזמן החיוך שלהם מרוח מאוזן לאוזן, הם, מה זה מאושרים? אבל בעצם מה אורך החיים של החיוך הזה? אתה יודע, יש משניה בפרקי אבות, עשה תורתך קבע. ואני הסתכלתי על המשנה הזו, וקפצתי לה עם פירוש שלא מצאתי אותו באף ספר. אנחנו היום קוראים לעצמנו מודרני. ואנחנו קוראים לדור שלפני 20 שנה, שנת ה-80. שנות ה-80, הסתכלנו על עצמנו כמודרנים, וקראנו לשנות ה-60, בשנות ה-60, 50. שנות ה-50 הם היו נורא מודרנים, והם הסתכלו על שנות ה-20, שנות ה-20. זאת אומרת, עוד 10 שנים, הילדים שלי הסתכלו עליי, וואי, אבא, מה זה זקן? רק דבר אחד, נשאר קבע. 3,309 שנה. התורה. עשה תורתך קבע, אז אנחנו צריכים להבין שהתורה שלנו היא בעצם הדבר הקבוע היחיד האמיתי. אז חבר'ה, תדעו שבביצה שנקראת חילונית, מעט מאוד אנשים באמת אוהבים את צורת החיים שלהם. הרוב פשוט אין להם אומץ לשאול שאלות.
טוב, אז אמרת פה אמירה גדולה, שאני מתאר לעצמי שתגור תגובות מתגובות שונות. כמובן לא באופן המהותי, כי אנחנו יודעים בדיוק מה הדרך הנכונה ומה לחיות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אבל בכל אופן, ודאי תסכים איתי שיש אנשים שלא שומרים אורח חיים של תורה ומצוות, ובכל אופן שמחים בדברים מסוימים שהם עושים, אבל זה באמת שאלה גדולה וכבדה שלא ניכנס אליה עכשיו. בכל אופן, אתה מוצא את עצמך בתקופה ההיא מסתובב בגוש דן עם להקה, ואיפשהו מתחיל השלב של החיפוש.
השלב של החיפוש היה שם כל הזמן. כל הזמן. כל הזמן, אם בצבא התעסקתי עם נושא האסלאם, אז בדקתי את האסלאם לפני ולפנים, ובאמת בדקתי אותו לראות מה יש בזה. נושא החיפוש שלי היה שם כל הזמן. אם בתקופה תל אביבית הלכתי, לקחתי קורס שנקרא פסיכו-קיברנטיקה, זה דמיון מאוד רך וחשיבה מתוכנתת, כי רציתי לדעת, קראתי שאנחנו מנצלים רק 7% מהמוח, רציתי לדעת יותר. ומה זאת אומרת, אם אני יכול לנצל 20%, אני יכול לדעת את כל האנציקלופדיה העברית בעל פה, זה אומר שאני מנצל יותר אחוזים של מוח. גם שם בדקתי איך להגיע ליותר. לא יכול להיות שמה שאני רואה פה זה הכל, זה מה יש. בשלב מסוים כשהבנתי ש... אתה יודע, מי שחי אורח חיים נגד מה שהתורה מצווה, ארץ ישראל פשוט פולטת אותו. אז ארץ ישראל פשוט פלטה אותי. אני קראתי לזה שאני יוצא לטייל בעולם ואני לא יודע אם אני אחזור. עם האמירה הנוקבת הזאת, יצאתי מהארץ, הודעתי להורים שלי שאני יוצא לדרום אמריקה ו... לא יודע, אולי אני אפגש עוד פעם, לא יודע אם אני אחזור. אבל בתכלס ארץ ישראל פשוט פלטה אותי אחרי שהקיעה אותי מתוכה, אחרי שעשיתי כל מה שכתוב בתורה לא לעשות. התגלגלתי, האצבע נפלה על דרום אמריקה. אז התגלגלתי ביבשת הענקית הזאת, כמו עוד אלפי מטיילים ישראלים אחרים שנוסעים, מוציאים את הכסף שלהם על טיול, לא בדיוק מבינים מה הם מחפשים שם, הם מחפשים, כולנו מחפשים, וגם אלה שלא שומרים תורה ומצוות עסוקים הרבה הרבה יותר בחיפוש. ובדרום אמריקה התגלגלתי בכל מיני מקומות. שוב, ניצלתי את עובדתי אותי ברמן, אז נעצרתי בארגנטינה לעבוד באיזה בר, תוך חודש, חודשיים כבר למדתי ספרדית, כי שפות אני באמת ברוך השם קולט מהר, ומה שקרה זה שנעתי ונדתי בין ארצות, מחפש משהו שייתן לי סיפוק לחיות, כי בארץ לא מצאתי את זה, לא עלה על דעתי בארץ אפילו לרגע אחד לחפש ביהדות, כן? אבל נעתי ונדתי בדרום אמריקה. הגעתי בבוליביה, בעיר דרומית שנקראת קוצ'במבה. לישראלים השם הזה נשמע נורא מצחיק, אבל זה לבוליביאנים בכלל לא. יש זוג אמריקאי מיסיונרי שיושב ומעביר שיעורי נצרות להמון המון ישראלים שבאים ומחפשים בעצם ארוחה טובה. הם משחדים את כל הישראלים, מציעים להם חומוס, לבנה ופיתות. תבואו, אנחנו נותנים לכם ארוחה בחינם. ובדרום אמריקה אין הרבה מה לאכול לטייל הישראלי שמחפש את האוכל המוכר שלו. ומה שקרה זה שהם יושבים, מסבירים למה אנחנו בעצם צריכים להאמין בדרך של הנצרות. אני זוכר שמה שהכי תסכל אותי, שיצאתי אני ישבתי בערב ההוא אצלם, ויושבים עם התנך ועם הספר של הנוצרים, הכי תסכל אותי שבשבילי עד אותו רגע הרמב״ם היה שם של הבית חולים שבו נולדתי. חוץ מזה לא ידעתי כלום על רמב״ם. וכל מה שהם אמרו נשמע לי נורא צודק. אמרתי, רגע, למה בעצם לא? אולי הם צודקים. וזה תסכל אותי, זה גרם לי תסכול עצום עצום עצום. מה שהקדוש ברוך הוא זימן לי בהמשך הדרך, באחת הנסיעות באוטובוס בפרו, זה נסיעות אינסופיות של 20 שעות, 24 שעות באוטובוס, מרחבים באמת עצומים. התיישב לידי בן אדם שנראה לבוש כמו כומר, והתחיל לראיין אותי בספרדית מאיפה אני, אז אמרתי לו, אני מישראל. ואז הוא אמר לי, ישראל, חיסוס, זה שמו בספרדית של אותו האיש, של האיש ההוא, והוא אומר לי, אתה מישראל, אתה צריך להאמין בו, בוא אליי לכנסייה, בוא אליי למנזר. אמרתי לו, מה פתאום, מה קרה לך? אני יהודי, מה? הוא אומר לי, לא, לא סתם נופים, מושיב אותך לידי בנסיעה הזאת. תוך 3 דקות כל האוטובוס ידע שיושב ישראלי, יהודי, זאת אומרת יהודי, מישהו מישראל, מהאדמה, מהארץ הקדושה, ליד הכומר ההוא. עכשיו, מי שהיה בדרום אמריקה וראה תמונות של ישו, הם מציירים אותו עם שיער ארוך, לא מגולח, עם זקנקן כזה, עם עיניים בהירות, פרצוף מאוד בהיר, מאוד התאים לאיך שנראיתי באותו זמן. עם שיער ארוך, עם עיניים בהירות, עם פנים בהירות, זקן לא מגולח של טייל שאין לו כוח להתגלח. והם עצרו את האוטובוס ועמדו בתור, לא עזבו אותי עד שאני אתן להם ברכה. לרגע הרגשתי כמו המקובל כדורי. ואמרתי, תעזבו אותי חבר'ה, תנו לי לישון, נסיעה ארוכה. לא, 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 אתה חייב לתת לנו ברכה, אתה מישראל, אתה פה, אתה שם. אחרי שנגמר הקטע הזה והסכמתי לברך אותם, התחלתי לדבר עם הקומר הזה, והקומר שאל אותי, תגיד לי, מה זה המגן דוד הזה שלכם? אמרתי לו, זה ישראלי, זה ציונות, זה פה, זה שם. אתם יודעים, רוב הטיילים הישראלים בארץ הם שולמית אלוני, בחוץ לארץ הם גאולה כהן. והתחלתי להסביר על הציונות ועל הישראלי, והעם היהודי חוזר לאדמותו, הוא אומר לי, כן, ומה זה אומר לך שאתה יהודי? אמרתי לו, תשמע, אני יותר ישראלי, אני פחות יהודי, אמירה שתפכה לי על הפנים אחרי זה, אבל אותו כומר בעצם עשה לי לחשוב, הוא ניסה לשכנע אותי לבוא אליו למנזר, לא הסכמתי, באתי רק, הלכתי איתו לכנסייה, הסתכלתי, אמרתי, זה לא בשבילי, לא יודע למה, ויצאתי. חיפוש הבא היה בכפר שנקרא אילומן, זה כפר אינדיאני באקוודור, של רופא אליל, נקרא שמנים, מי שמכיר את המילה. אמרתי, שמעתי שעושים דקסים ושותים משקאות ומרגישים הרגשות ורואים מחזות, מראות. אז הלכתי לרופאת אליל, הסכימה לקבל אותי כדי להוציא ממני את כל השדים מהגוף, העבירה אותי בתוך אש, העמיד אותי עירום ועירייה מולה, ולחשה לי כל מיני טקסטים עתיקים זה מין תרבות שהיא כבר, בוא נאמר ככה, די מעורבת בנצרות, זה די משמע של אמונות תפלות ונצרות. היא טענה שהיא נתנה לשתות איזה נוזל ירוק שהיה אמור לגרום לי להזיות, חוץ מכאב ראש, כאילו שתיתי בקבוק וודקה, זה לא עשה לי כלום. והיא טענה שהיא הוציאה לי את השדים מהגוף וכו', ופה ושם, בשם מסוים היא ניסתה לצייר על הצלב. ואני לקחת, תפסתי לה את היד ואמרתי לה, לא, זה לא. שהיא אומרת לי, תפסיק, תפסיק. אמרתי, לא, זה לא. היא אומרת לי, מה קרה? אמרתי, את לא יכולה, את לא מבינה, אני יהודי, אני לא יכול. והיא אומרת לי, עזוב אותך יהודי, כולם אותו דבר, אותו דבר. אמרתי, לא, לא, אני יהודי, זה לא אותו דבר. את לא מבינה. ובאותו רגע תפסתי. מיותר לציין שעשר דקות אחרי שיצאתי מן כל השדים הרעים שהיא טענה שהיא יוצאה לי, חזרו אליי חזרה. והמשכתי בטיול, אבל כבר גמלה בליבי איזושהי החלטה שכשאני חוזר לארץ, אני נוסע לירושלים. אני מעמיק בשורשים. לא קיימתי את ההחלטה הזאת אחר כך, אבל כן קיימתי אותה בצורה אחרת. כשהגעתי לצפון היבשת אחרי 11 חודשים או שנה של טיול, משהו כזה, הגעתי לצפון היבשת לקולומביה, הגעתי כמעט מלמטה, מארץ האש, גבול אנטרקטיקה, עד לחוף הקריבי הצפוני של קולומביה, מי שמכיר את היבשת, וערב אחד, זה היה, עשינו חישוב שזה היה שמחת תורה, היה ליל, היה ירח, ואני טיילתי עם החברה הכי טובה שלי, שזו הגיטרה שלי, וניגנתי חבר'ה מכל העולם, יושבים על שפת הים, מדורה, שרים שירים, וניגנתי איזה שיר בספרדית. מאחורי הגב שלי שרה איזה מישהי שליוותה אותי בקול מדהים, לא יפה מבחינת השירה, אלא מותאם בדיוק לשיר ולקול שלי. אף אחד אחר מכל האמריקאים, אוסטרלים, הולנדים, לא ידע את המילים בספרדית. ורק אנחנו שרנו, ואני זוכר שחשבתי בליבי, וואי, איזה יופי היא שרה, איזה יופי היא מלווה אותי, זה כל כך יפה. וכשסיימתי לשיר, הסתובבתי וראיתי, אמרתי, וואו, היא גם יפה. קולומביאנית שהייתה בחופשת סוף שבוע מהאוניברסיטה שלה, תלמידת משפטים, שבאה להעביר סוף שבוע באתר נופש שלהם על ארסלים בין קוקוסים. רוב אלה שיגידו להם תציירו גן עדן יציירו את האתר הזה. והתחלנו לדבר. אמרתי, אני חייב לשאול אותה איזו שאלה שבטח כולם מנסים להתחיל איתה, אז אני חייב לשאול אותה איזו שאלה שתצחיק אותה. שאלתי אותה, תגידי, את יודעת לשיר גם להקת כוורת? והיא צחקה ואמרה, מה זה, מה? והתחלנו לדבר. היא הזמין אותי אליה הביתה להכיר את אמא שלה, כי היא בת יחידה לאם חד-הורית. נקרא לה מם, לבחורה. בשלב הבא, אמא שלה כאמור ראתה מה הבת שלה הביאה לה מהים, בחור עם בגדים קוראים גיטרה על הגב, שיער ארוך, קוקו, שני הגילים באוזן, לא מגולח, והיא אמרה, תגיד לי, מה הבאת לי מהים? מה זה הדבר הזה? נסעת לחופשת סוף שבוע עם חברות, זה מה שאת מביאה לי? היא כבר הריחה בה, האמא הפולוניה הקולומביאנית שלה, הריחה בחושים הנסתרים שלה, שהדבר הזה יכול לקחת לה את הבת בסופו של דבר, והיא די צדקה. כי אחרי כל מיני גלגולים בעולם, היא הגיעה לארץ. אני באותה תקופה גרתי בקיבוץ אילון, שזה קיבוץ של השומר הצעיר, לא בדיוק מזוהים, הקו המדיני של גוש אמונים. ועבדתי שם כמדריך טיולי חמורים בנחל בצת, וכברמן, שוב, בדיסקוטק של הקיבוץ, ואותה מהם ביקשה להכיר את ישראל, וסידרתי לה להיות מתנדבת בקיבוץ, גרנו ביחד. בוא נאמר ככה, גרנו תקופה של כמה חודשים, 8 חודשים בערך, בלי לשים לב שאנחנו, הזמן עובר, בלי לשים לב שאנחנו חיים. הדבר המשמעותי היחידי שאני יכול להגיד שזה שינה מאותו יום לא היינו אותו זוג, זה יום כיפור תשנ"ט. ביום כיפור כל המשפחה שלי מתרכזת בבית כנסת הגדול, מרכזי בקריית מוצקין. לזכר סבא שלי שמאוד היה חשוב לו שנלך כולנו לבית כנסת ביום כיפור, בגמר תפילת נעילה, אחרי שכולם שרים את התקווה ויוצאים מאוד מרגשים ואומרים אחד לשני גמר חתימה טובה, ולא כל כך מבינים למה מתכוונים, חושבים שמבינים למה מתכוונים, כולנו יצאנו והמשכנו במהלך חיינו, ומם יצאה מבית כנסת ואומרת, כולה רועדת מהתרגשות, ואני אומר לה, מה קרה? אומרת לי, אתה לא מבין. אמרתי, נכון, אני לא מבין, תסביר לי. זאת אומרת, הרגשתי את אלוקים. ואני אומר לה, מה זאת אומרת? מה, חדש בשבילה, זה בית כנסת? היא אומרת, כן, אבל זה פעם ראשונה בחיים שלי בבית כנסת. עד כל 12 גדלתי בבית הספר קתולי. גם הייתי בודהיסטית, כשהבנתי שהממסד הקתולי הוא בעצם שחיתות אחת גדולה. ולא הרגשתי שום דבר. פעם ראשונה שאני מרגישה איזה משהו שאני לא יודעת להסביר אותו. יום כיפור, אני רק שמעתי על זה. שמעתי לה, טוב, בסדר. ואז היא ביקשה ממני להתחיל ללמוד על יהדות. שאלה אותי, מה אתה, יהודי או ישראלי? אמרתי לה, תשמעי, פעם כולם קיימו מצוות וכולי בגולה. אנחנו בישראל, אנחנו לא צריכים לקיים מצוות, אנחנו ישראלים. חזרתי על מין, על מנטרות ששמעתי מאמא שלי, שהיא אישה מאוד מאוד חכמה, בגבול עולם העשייה, ו... היה לי, היה כל מיני מנטרות, מילות קסם כאלה שנשמעו לי באוזניי נורא חכמות. היום התפיסה הזאת הפכה לי על הפנים, כששאלתי את עצמי אם אני יותר ישראלי או יהודי, אז חשבתי, נזכרתי שכשהסתובבתי בדרום אמריקה ובספרד ובפורטוגל ובאירופה, עם הגיטרה שלי בתחנות רכבת, וניגנתי, גם זה שכחתי לספר, ניגנתי בתחנות רכבת תחתית באירופה, וכל קהילה יהודית שהגעתי אליה, מיד, כן כיפה, לא כיפה, כן שיער ארוך, כן שיער ארוך, לא שומר שבת, כן שומר שבת, אני יהודי, אני בן מלך. ורק היום אני משחזר את הגדולה של העובדה הזאת. אז ניסיתי להשוות את זה עם הישראליות. חשבתי, מה קורה אם אני אסע לי לתומי ברחבי ישראל, יגמר לי הדלק ברכב, ואני אכנס לעיר ישראלית הראשונה שתיקרא בדרכי כדי למלא דלק, נגיד שלעיר הזאת נקרא אומל פחם, האם אני אצא חי? עיר ישראלית. והתשובה ברורה לנו. ואני חושב שקיבלתי תשובה אם אני יותר יהודי או יותר ישראלי. הלכתי עם מם לאישה יקרה, למלאך שנקרא שלומית גור. היא גרה בקריית שמואל והיא חברה של אמא שלי. והיא סיפרה לנו על יהדות ומה דורש גיור וכו'. מם לקחה פסק זמן לחשוב. אמרה, אני רוצה לחשוב, לא רוצה שום דבר במהירות. חזרה לקולומביה. אני קיפלתי את הדירה בקיבוץ, כל זה היה לפני שנתיים בערך. נסעתי לי לספרד, גרתי בספרד ועבדתי שם כממסגר ציורי שמן, לא משהו לכתוב עליו הביתה, אבל תקופה להעביר את הזמן ולהרגיש שגם את ספרד ופורטוגל אני מכיר. שלב מסוים, מי מתקשרה אליי מברנקיה, העיר שלה למעלה, שזה איפה שגרתי, ואומרת לי, קיבלתי החלטה, אני רוצה לגור איתך כל החיים, אני רוצה להיות איתך, אני רוצה להתחתן, אני רוצה שזה יהיה בארץ ישראל. ואם אני גרה בישראל, אני חושב שאני צריכה להיות יהודיה. אז אמרתי, טוב, ניפגש בארץ. ניצלתי הזדמנות, שלקחתי שבועיים חופש, ניצלתי הזדמנות של... לאח שלי אור הייתה בר מצווה, וארבעה ימים אחרי זה אח שלי רז התגייס. אז אמרתי לבוס שאני נוסע לאירוע המשפחתי ואני כבר חוזר. זה היה לפני שנה וחצי, והוא עדיין מחכה לי בספרד. ונפגשנו בארץ, התחלנו לחפש יהדות, ומם אמרה לי בשלב מסוים, תשמע, אם אני הולך ללמוד יהדות, ואני הולך לעבור גיור, אני רוצה שזה יהיה בשפת האם שלי בספרדית, אני רוצה להבין כל מילה שאני לומדת, אני רוצה להבין כל דבר שאני עושה, אני לא רוצה לעשות משהו בלי להבין למה. התחלנו לחפש בארץ, באמת שחיפשנו... בארבע כנפות, חיפשנו בגולן, חיפשנו באילת, חיפשנו בגליל, חיפשנו בתל אביב, ביפו, ברמת גן, בבת ים, בקריות, בעמק הירדן. אולפן הגיור היחיד שמצאנו כהלכתו במשהו שגרם לנו פשוט להתאהב בו, נמצא בעיר הקודש אפרת. מנהל אותו זוג מדהים, זוג מלאכים, הרב אליהו ברנבוים, שראיתי שהוא חתום גם על אמנת כנרת עכשיו, אז אני מאחל להם בהצלחה עם הפרויקט המדהים הזה. וזוגתו שתחיה הרבנית רננה בירנבוים, שהיא אישה שאנחנו אפר לרגליה, באמת. זוג מדהים שפשוט מנהל אולפן גיור כהלכתו, של זרם הכיפה הסרוגה שאנחנו התחברנו אליו. לא עשינו... כולם, היום הרבה אנשים שואלים אותי אם הייתי במכון מאיר, לא הייתי במכון מאיר, את אתה יודע, הכיפה הגדולה של בעלי תשובה, והלהט בעיניים הזה, לא הייתי מעולם במכון מאיר, לא מכיר, אני הייתי מאוד מאוד שמח להגיע לשם, יהיה לי פנאי במהלך השבוע בשבת, אבל הגיור האישי שלי לא עבר דרך מכון מאיר, הוא עבר דרך אולפן הגיור דווקא, בספרדית, אחרי שמם התחילה ללמוד באולפן הזה, פעמיים בשבוע אחרי הצהריים, 8-10 חודשים, משהו כזה, ורננה הגיעה ליום אחד ואמרה, תשמע גיא, נכון שמם לומד יהדות וכו', ואתה יהודי ונולדת יהודי, אבל עוד 10 חודשים היא תסיים את התהליך, היא תדע שבת, היא תדע כשרות, היא תדע טהרת משפחה, ואתה מה תדע? שאוכלים מסע בפסח וסוף גנה בחנוכה ותפוח ודבר ראש השנה, איך תראה הזוגיות שלכם? על מה תדברו? לא הייתה לי ברירה להודות שהיא צודקת, גירדתי ופדחתי ואמרתי נכון. אז בהתחלה הייתי מצטרף לשיעורי תורה בספרדית, הייתי שם כיפה לראש בשביל כבוד לרב בירנבוים עם כיפה כזאת שאתה יודע של חילונים שרואים שפעם בשנה הם מגיעים לבית כנסת מקופלת בארבעה כפלים ומאחורה כתוב אם אשכחך בגדול כזה. לאט לאט התחלתי לקרוא והתחלתי להתעניין ונתתי לעצמי סתירת לחי במקום סתירת לחי פיזית שהקדוש ברוך הוא נתן לי אותה בעצם מבחינה רוחנית. אמר לי חשבת שאתה רוחני, חשבת שאתה יודע משהו על העולם הזה, נדמה לך. והתחלנו לקיים מצווה אחרי מצווה בהתחלה.
גיא,
כן,
עשה טובה, תנוח קצת ותן לנו גם להירגע. הייתי רוצה לעבור עכשיו לשיר, ברשותך, כי באמת שמענו הרבה הרבה ושמענו בעניין, וזה שיר שאתה רוצה להקדיש אותו למם, אני מבין.
נכון, כן. למם. למם היום קוראים מעיין, זה השם היהודי שהיא בחרה.
כן, ואשתך גם.
אשתי התחתנו באפרת עיר הקודש, והיא עשתה אחריי דרך כזאת, כמו ללכת אחריי במדבר בארץ לא זרועה, היא פשוט נשאה את עיניה, היא ראתה, ובחתונה, כשהקהילה הקדושה של דקל ג' ובכלל אפרת ערכה לנו חופה פה בחנוכה תשס"א בנר חמישי, כולם נקבצו ובאו לה. כולם נקבצו ובאו כדי להגיד לה, בעצם הקהילה חיבקה אותנו בחום, וגם ארגנה לנו חתונה כדת משה וישראל, ויש זמר מיישוב בת עין, שנקרא יצחק שדהו, ומאוד מאוד מאוד אהוב עלינו. יש לו שיר שנקרא "שאי עינייך וראי". המילים של השיר הזה, אני מקדיש אותם לאשתי היקרה, מעיין.
אוקיי, אז נעבור לשמוע את השיר הזה, "שאי עינייך", בדיוק ברגעים החגיגיים האלה של החתונה הגדולה שלכם, גיא, ועם אשתך שתחיה, וכמובן עם התורה. ואנחנו נשמע קצת שיר ונחזור בשאר הזמן שנשאר לנו לשמוע על ההמשך ועל היום. אז בואו ונשמע. חזרנו עליכם, על גבול האור עם גיא מינץ. גיא, אתה כבר, ברוך השם, נשוי ונמצא כבר...
כדת משה וישראל.
כן, לחלוטין. ונמצא כבר בעולם של תורה ומצוות, או בראשיתו.
ברוך השם.
אוקיי, ואיפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
אתם תופסים אותי עכשיו באפרת. אנחנו גרים במגורון קטן באפרת. כיום אני עובד בחנות לחיות מחמד, עסק באפרת. ובהזדמנות זו אני קורא לכל אלה שמקושרים לתורה ומצוות, חבר'ה, תתחילו לחתום על צ'קים, על המחאות, בזמן יהודי, זמן עברי, הבנק יקבל את זה, אין לו ברירה, תפסיקו עם התירוצים, עם בלי זמן זה עם בלי עתיד, תפסיקו להשתמש בתאריכים הנוצרים. זה קריאה מן הצד. אני לומד הוראה באילון שבות במכון הרצוג של יד ישיבת הר עציון, לתואר BED, במסלול לימודי ארץ ישראל ולשון עברית. אני חונך פרח, ילד שקוראים לו חינוך מיוחד, הוא בכלל לא חינוך מיוחד, הוא ילד מקסים ומדהים, והוא חבר מאוד מאוד טוב שלי. אני עסוק גם, את האמת, עכשיו אני מתחיל לעבוד על תקליטור, על הוצאת תקליטור שלי. זה יהיה תקליטור מנקודת מבט הרבה יותר אמונית, ותקליטור שבו אני אבטא כל מיני רעיונות בעקבות כל מיני אירועים שקרו לי בחודשים האחרונים. לא רק הכיפה.
כן, וצריך להזכיר ולומר פה שבעצם התקליטור הזה הוא מבטא, הוא משקף איזשהו תהליך כואב שעבר עליך ועל המשפחתך בזמן האחרון, ואולי תספר לנו קצת על זה.
טוב, י"ז בשבט זה היום, 3 חודשים לפנים בי"ז בחשוון, בליל שבת, כשחזרתי מסניף של עזרא אפרת על סיפור החיים שלי, מהרצאה על סיפור החיים שלי, חזרתי ב-12:30 בלילה וחיכו לי 3 קצינים של צה"ל. הסתכלתי אליהם ב-12:30 בלילה, ליל שבת, מה הם עושים באפרת אצלי בקרוון. הסתכלתי אליהם, שאלתי אותם רז, והם אמרו לי כן. שאלתי אותם מת, והם עשו לי כן עם הראש, והמשפט הבא הוא, ברוך דיין האמת, אח שלי רז נהרג היום לפני 3 חודשים, בן 19 ו-7 חודשים, בין בית אל לאופרה, אחרי שהוא מנע בגופו פיגוע המוני, הוא מנע מחוליה לצאת החוצה ולעשות פיגוע. אח שלי לא חבש כיפה, אח שלי לא שמר שבת, הוא גם לא שמר כל כך כשרות, הוא לא קרא לעצמו דתי. הוא נקרא חילוני. ובנקודה הזאת אני הבנתי במהלך השבעה משהו מאוד 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 מרכזי. אין בארץ לא דתיים ולא חילונים. המילה דת באה בכלל מפרסית, והפירוש שלה הוא חוק. אז מה, אני חוקי? והמילה חילוני, נכון שהיא באה מחול, אבל היא גם באה מחלל. חלל זה משהו שהוא ריק בתוכו. וכשיהודי צועק, אני חילוני גאה, אני חילוני, זה איום ונורא, כי אין אף יהודי ריק. בכל יהודי יש ניצוץ, ובכל יהודי יש משהו, ואנחנו חייבים לעזור לו למצוא את זה, אפילו שהוא בעצמו מכנה את עצמו ככה. ואח שלי, רז, הגיע במצוות, אנחנו יודעים שיש ביהדות מצוות בין אדם למקום, מצוות בין אדם לחברו, ואנחנו יודעים מה בורא עולם מחבב יותר, ואח שלי במצוות בין אדם לחברו הגיע לשלמות. מחר בבוקר, י"ז בשבט, בבית עד, במפקדה של דוכיפת, מקימים חדר הנצחה לזכרו של אחי, ואין יום שעובר שם ולא מצטטים את הפקודות שלו, ואת תפיסת העולם שלו, ואת אהבת השלום שלו, את ההומור שלו, ואת השאיפה למצוינות שלו, ואת אהבת הארץ שלו, ומסירות הנפש שלו, ואף אחד משם לא חובש כיפה, ואף אחד משם לא חונך לתורה מצוות. זה נקודה יהודית שבוערת גם בם, ואנחנו חייבים לזכור את זה ולהפסיק להשתמש בדתיים וחילונים, כי זה סתם יוצר מחיצות. כן. אין הבדל בין מישהו שהוא חובש כיפה ולא חובש כיפה, חוץ מסממן חיצוני של מעמד, שאני שייך לעם ישראל אז אני חובש כיפה. יש צדיקים, בינוניים, רשעים, קצת צדיקים, רשע אחד או שניים מה לעשות, ורובנו בינוניים. אין דתיים, אין חילונים.
כן, ובאמת בחברה שאתה נמצא בה היום, חברה שיש באפרת, שהיא גם כמובן נמנית על, על הצד ה... בוא נאמר...
מקורב לתורה ומצוות.
מקורב לתורה ומצוות, אבל גם כן מאמין ביישוב ארץ ישראל, ומסירות נפש על ארץ ישראל. אתה מרגיש קצת שונה או קצת מוזר, בהתחשב ברקע שממנו אתה בא, או שאתה מרגיש אולי קצת שאתה מסוגל להבין את הצד הישראלי הרגיל, הלא דתי, בצורה יותר טובה, אולי לגשר?
תסביר לי מה זה לא דתי. כן. רגע דיברנו על זה שאין דבר כזה דתי. כבר אנשים שאומרים דתי מתכוונים למצוות הפולחניות. זאת אומרת, לסממנים החיצוניים של המצוות הפולחניות.
כן, כשאני אומר דתי, אני מתכוון רק למושג שבו אנחנו תופסים את העניינים, אבל באמת לא למהות של זה. כי אני חושב שלהיות דתי זה דבר מאוד, צריך להיות מאמין בקדוש ברוך הוא.
נכון, אני מאמין שאם נחליף את המילה דתי במילה רוחני, הרבה אנשים ילכו איתנו. הרבה אנשים יבינו, כי מה שקורה היום, אני רואה, יש לי גם בקיבוץ, איפה שגרנו, יש חבר'ה שהתברסלבו להם, וגם במחזור שלי, בשבעה, פגשתי את כל החבר'ה שלי מהשכבה שפחדו, שמעו שגיא מינץ חזר בתשובה, אז פחדו להגיע לשאול האם זה נכון ומה קורה, אז בשבעה לא הייתה להם ברירה. פתאום שמעתי סבורים, כן, זה חזר בתשובה, והוא חזר בתשובה, וזה, יש תהליך עצום היום בעם. יש חזרה בתשובה. ואני חושב שאם אנחנו נקרא לעצמנו, נחליף את המילה דתי במילה רוחני, זה פשוט יעשה את זה לבד, משום שכרגע, כשאומרים דתי, הדימוי של היהדות אין מה לעשות, הוא שחור. זאת אומרת, ורוב אלה שיש להם חזרה בתשובה בראש, חושבים על אורי זוהר. ואני חושב שמה שמרתיע המונים מלהתקרב ליהדות, באמת, למרות שהם נורא נורא רוצים, זה לכאורה אבל שבו החרדים נמצאים. זאת אומרת, היהדות היא כל כך שמחה, היא כל כך... אי אפשר לעבוד את השם אלא מתוך שמחה. מה שקורה לדעתי, למה שנשאר בארץ מהתרבות שנקראת חילונית, זה שאיפה עצומה לרוחניות, ואני חושב שאם אנחנו, בזרם שמכונה הכיפה הסוגה לדעתי, כי סך הכל יש זרם שהוא רק תורה, ויש זרם שהוא רק עבודה, ואנחנו משלמים בעצם תורה ועבודה. אם אנחנו נדע לקרב, אם נדע לקרב אותם ולהראות כמה היהדות היא בעצם רוחנית וכמה המצוות הפולחניות הן בעצם רוחניות עילאית שמקשרת בין שמיים וארץ, אנחנו פה, הדברים יזוזו מהר מאוד ואנחנו נזכה לאחישנה במקום בעיתה.
אמן. גיא, אנחנו מסיימים את התוכנית כבר בנקודה הזו, את התוכנית מאוד מעניינת ומאוד תאונה, ואני אסיים אותה בשיר זמן הגאולה, מתוך התקליטור החדש של אהרון רזל, שאנחנו יודעים שאין כמותו.
שיש לחבר... לו גם שם משפחה, תשימו לב לשם המשפחה המדהים שלו, שאומר כן. לי המון, רז של אל. כן. ואח שלי, אני חייב להדגיש פה איזה נקודה, אח שלי, אתם יודעים שהאשכנזים קוראים בין קבלת שבת למעריב כגוונה, ופסקה שנייה פותחת במילים רזה דשבת. אח שלי רז נהרג בזמן שאני בתפילת קבלת שבת במניין שמח קרליבך, בפרט בזמן שאני התפללתי את הפסוקים האלה, אח שלי נורא ונהרג. עכשיו, אם אנחנו יודעים שרז עד השבת בא מהזוהר, ניקח את המילה זוהר, בכתיב חסר, זה בעצם רז השם. רז השם, אם נכתוב את האותיות השם ה' ש' מ', זה בעצם השם המלא של אח שלי שנקרא רז משה. איך שאנחנו לא נסתכל על זה, יש פה קשר ישיר לבורא עולם.
כן.
אז הגיע זמן הגאולה.
הגיע זמן הגאולה, אחרי כל הצרות שיש בזמן האחרון ושהיו תמיד, ואני מקווה שהגאולה תהיה מהר ובקרוב ממש וברחמים, ואנחנו גם ניתן לך הזדמנות, גיא, לפרסם את מספר הטלפון שלך, כדי שמי שמעוניין לשמוע שיחה, או את סיפור החיים שלך, או סתם לשתף אותך באיזושהי פעילות חברתית, שיכולה כמובן להועיל ולתרום לגאולה ולעם ישראל ולאחדות.
בעזרת השם.
אז בוא לפרסם אותו.
טוב, אני גר באזור 02, שזה גוש עציון, 930-9351, זה מספר הטלפון שלנו, שלי ושל מעיין בבית, ומי שרוצה נייד, אז זה גם 053-370-857, 053-370-857, אני מרגיש כמו איזה תשדיר לסבון, כן. אבל...
בוא, אני אעזור, אני אחזור שוב על מספר הטלפון, 053-370-857. קחו בחשבון שאתם עשויים לתפוס את גיא מטפס על איזה ג'אבל או משהו כזה, וזה יענה לכם בקול קצת מוזר, אבל זהו, והכל יהיה בסדר כשהוא יסיים את המסעות שלו. שוב גיא, תודה רבה, בהצלחה לך ולמשפחתך, ובאמת שיהיו רק שמחות ולא תדעו צער יותר.
בעזרת השם, עם ישראל חי חבר'ה, אף אחד לא ישבור אותנו.
תזכה באמת להמשיך ולהפיץ את האור הגדול והמיוחד הזה שאתה מצוי בו.
בעזרת השם.
תודה רבה לך, ותודה גם לכם המאזינים על תשומת הלב, ועל זה שהזנתם לנו גם בתוכנית הזו. ואתם יודעים, שוב, אם יש גם לכם סיפור מעניין, או שאתם מכירים מישהו, שהוא יכול להישמע כמו גיא, כמו מישהו אחר, ויש לו סיפור שיכול לעזור לעם ישראל ולשמח אותו, אתם מוזמנים לפקסס אלינו, ל-02-9975-981, ונשמח לארח גם אתכם בתוכנית שלנו על גבול האור, ועד הפעם הבאה שיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם והרבה, כל טוב, לילה טוב ולהתראות.